מתחיל ככה, דעתי כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא נברא ממנו מלאה. וכל דיבור ודיבור נחלב לכמה נצצות. הבעיה מתחילה, מה המשמעות של מלאה כבר כבר? מבחינת התפיסה שלנו, כמו כן נבראו כמה וכמה מלאכים. ואחרי זה הוא אומר, שוב, קצת בדילוגי, וכל מלאך ומלאך הוא ממונה על איזה דבר. ואפילו כל אילנות ועשבים יש עליהם ממונים. משהו מלאכים, זאת אומרת לך, אין לך עשב מלמטה שאין לו מלאך מלמעלה. עכשיו, מה זה עשב? מה זה עשב? אז בשביל זה נתתי לכם את הדף. יש לך את הדף הזה? אז אני זוכר את הדף הזה, כן? הגן אותו בסקור הזאת להראות שכשאנחנו מדבר פה על מלאך הוא מדבר בעיקר על מרקחת של תרופות. בזמנו היו עושים תרופות עם מרקחת של הסביב, כן, מתערובות מסוימות. היו הרופאים של פעם, המומחים, ידעו להשתמש בצמחים, באמצעים טבעיים בשביל לרקוח מרקחת. אז אנחנו נאמר שהמרקחת הזאת או הסבים הללו שמשמשים לרפואה יש להם מלאך שממונה עליהם. שוב פעם, מה המשמעות של הדבר הזה? המטרה שלנו היא לפשט את הרעיונות, להוריד אותם אלינו כדי לספר את אוזנינו, שלא יישארו איזה משהו מופשט כזה. רק שוב, לשם השלמת הבעיות שאנחנו צריכים לשאלות שאנחנו צריכים לשאול פה בפסקה הזאת, הוא מדבר מיד אחרי זה, התורה נותנת כוח למלאכים, והמלאכים משפיעים לעשבים, לעשבים לרבים, אז מי שפוגם מאמונת חכמים, הוא פתאום מדבר על דבר נוסף, על אמונת חכמים. וזה גם מופיע בדף, נכון? הוא בכלל מדבר על הרופאים שיודעים לרפות, ויודעים לעשות את המרקחת הזאת שיש מלאך על זה, ובמקביל הוא אומר זה התלמידי חכמים, כן? שהם יודעים לתת את ההוראות הרוחניות, כן? ההוראות שמנחות את האדם, איך ללמוד את התורה, ואיך לפעמים הם מחסרים, לפעמים מוסיפים, מכיוון שהיא ניתנה בידם הרשות, כן, למסור אלינו את התורה. טוב, השאלה כמובן, מה היחס בין שני הדברים האלה? קודם כל המלאך, עוד לא הסברנו שום דבר. אחרי זה אומר, זה ניתן תלמידי חכמים, זה מכה אשר לא כתובה בתורה, כן, אחת מהמכות שמכות שם בזרים בפרשת כי תבוא. ואז גמרא מסכת ברכות שהוא מסביר לפי זה, גמרא מאוד מאוד מעניינת והפרשנות שלו מאוד יפה פה לגמרא, אז הוא ממשיך ומדבר פתאום על נדר ולקיים אמונה נפלאה על ידי נדר. שוב, יש לכם פה דוגמה קלאסית לבעיה שיש בליקוטי מוהר"ן. אין לנו פה הרצאת דברים מסודרת מול נבנית לפחות למראית עין. רבי נחמן הוא מאוד אסוציאטיבי, הוא מתחבר ומקשר בגאונות בצורה וירטואוזית מאמרי חז"ל מפה ומשם, וגם הוא רוקח מרקחת כזה. אז מה קורה? קודם כל, הדבר הראשון שצריך להבין כדי להיכנס לתורה הזאת ולהבין אותה, רבי נחמן אומר ככה, יש לנו את העולם הפיזי, אבל כשיש קלקול בעולם הפיזי יש גם קדמות בעולמות אלינו. כל דבר יש שורש רוחני. עכשיו, למה הדבר דומה? זה להמחיש את זה. אם אנחנו מדברים על רפואות, אם אדם סובל מכאבי ראש, תשמע, כאבי ראש זה הסימפטום הפיזי. דע לך שהשורש של כאבי הראש זה בעיה רוחנית. יש איזו בעיה רוחנית שגורמת לך לכאבי ראש. אותו דבר, בוא נגיד, אם אתה מכיר את הביטוי, פסיכוסומטיה, שמעתם פעם את הביטוי הזה? כמו שיש קשר בין הגוף והנשמה. וזה דבר שהוא מקובל היום גם בתפיסות מדעיות, מודרניות. לא רק תורות של רבי נחמן, של חז"ל, גם המדע, הוא כבר מסכים היום בזה שיש איזה השפעות רוחניות שגורמות לבן אדם למחלות כאלו, למחלות אחרות. הרופאים לא כל כך מתעסקים בזה, כי לא אין להם את היכולת ואין להם את הידע. וזה דרך אגב הסיבה שרבי נחמן התנגד לרפואה. הרי ההוראה שלו לחסידים שלו לא ללכת לרופאים. אבל צריך אולי לדייק יותר, זה לא שהוא התנגד לרפואה, הוא התנגד לרופאים שמנתקים את הבעיה מהשורש שלו. וזו הוראה כפירה. זאת אומרת, אלה שרואים את חזות הכל בעולם הפיזי. אדם נהיה חולה בגלל כך וכך, בגלל שיש לו בעיות בדם, בגלל שיש לו בעיות כאלה או אחרות, ואת הכל הם מסבירים בצורה פיזיולוגית, אבל אין להם עניין ונגיעה עם העולמות הרוחניים, כן, הם לא רואים קשר, הם לא מנסים לטפל בזה, ולכן, חז"ל אמרו, הסוף שגורפים לגיהנום, כן, מכיוון שיצאים הרוחים הם אמרו שורש של תחירה, בעניין הזה שהרוחים הם חיים מתוך איזה הרגשה שהם יודעים את הכל, הם מבינים את הכל, צריך פשוט לקרוא את הגוף, וככה יודעים להסביר לך כל מחלה ומחלה. זה רבי נחמן נלחם. כי רבי נחמן אומר שיש לכל דבר מלאך, מלאך וכמו שאמרנו, זה שורש הרוחני. כן, זה שנקיים אותו. וכמו שאמרנו, המחלה הפיזית זה תוצר, או זה תוצאה של בעיות פנימיות. אני יכול כשבאו אל סיפור, אחד שבא אל הרבי ואמר לו, רבי יש לי... יש לי וירוס. הוא אמר, יש לך וירוס? יש לך וירוס? זה משל שיכול להמחיש את זה. אנחנו רוצים, תמונה שלנו היא שיש קשר בין העולם הרוחני לעולם שלנו. ומה שיורד אלינו פה לעולם הזה זה כבר התוצאה הסופית של בעיות שהשורש שלהם הוא עמוק וגבוה יותר. למעלה למעלה. עכשיו, זה מקביל. רבי נחמן עובר לאמונת חכמים. מה הקשר? דיברנו על רפואות, נכון? דיברנו על זה שצריך להבין שרפואות זה איזה גילוי חיצוני של משהו עמוק, יש מלאך שמקיים אותם, זה דברים שבאים מאיזה שורש מסוים. במקביל, רבי נחמן עובר לדבר, וגם ראיתם בפסקה שנתתי לכם, הוא מקיש את זה גם לעניין הזה, ליחס בין היחס בין התורה אל הנציבות שלנו, אל העולם שלנו. יש, מה המשמעות של אמונת חכמים? אמונת חכמים ברבי נחמן, בסיבות, יש להעביר אמונה בצדיק, חז"ל. אבל, פה יש לנו משמעות הרבה יותר רחבה לאמונת חכמים. אמונת חכמים זה אומר שחכמים הם מלאכים, ואיזה מובן הם מלאכים? הם השליחים שנשלחו בעולם הזה כדי להוריד את השורש של התורה לעולם שלנו. התורה שורשה בעולמות העליונים, זה הפשס שלנו שאנחנו לומדים, זה גם סוג מסוים של גילוי חיצוני, כי השורש של התורה הוא עולמות, כן? יש לו שורש רוחני. אבל מה המשמעות של חכמים, של תלמידי חכמים, של אמונת חכמים בהקשר הזה? המשמעות של אמונת חכמים היא שחכמים הם הצינור שמהווה את כאילו את המעבר של התורה מהעולמות העליונים לתוך העולם שלנו. ברור, זה הכוח שהקדוש ברוך הוא נתן לחכמי ישראל וחז"ל, כן? שיהיו צינור להעברת התורה, להעברת התורה ולהביא אותה לידי גילויים בעולם המעשה שלנו. ברור, דרך אגב, כשרבי נחמן דיבר על תורה, צריך להבין, הוא לא דיבר על התורה במובן הליטאי, פשוט, כמו שאמרנו, של הש"ס, הוא דיבר על התורה העילה, כן, על השורש של התורה. וחכמים בהקשר הזה, זה הצינור שמעביר את התורה העילה לכל דבר במציאות שלנו. הכל דאורייתא וברא עלמא. בעולם שלנו יש לו שורשים. שוב פעם, פה נכנסת ספירה. ולכן רבי נחמן, אם שמתם לב בפסקה הזאת, יוצא בתקיפות גדולה מאוד נגד מי שכופר באמונת חכמים. למה במיוחד במי שכופר באמונת חכמים? מכיוון ש... מה תגידו אתם? מה הבעיה המיוחדת שיש באמונת חכמים? למה שם האנשים נחשבים יותר? למשל, ניקח את הקראים. יש הרבה אנשים שם תורה של מכתב. למה אנשים כופרים באמונת חכמים? אמונת חכמים זה כאילו שכל אנושי. חכמי ישראל ישבו וחשבו והרחיבו את התורה, כמו שהוא אומר, כתוב 40 יגנו, אז זה חכמים של הכוח. כלומר, זה לא 40, זה 40 חסר 1, 39. מי שכופר באמונת חכמים הוא כופר בצינור. חכמים הם הצינור המקשר. ולכן אומר רבי נחמן, רבי נחמן אומר ש... אולי רק לפני כן, בואו נקרא לאור ההקדמה הזאת שהקדמנו, בואו נראה עכשיו כמה פסקאות לאור הדברים הללו. כל מלאך ממונה על איזה דבר, ואפילו אילנות ועשבים. אז אמרנו, בעולם הרפואה, בעולם הפיזי, גם קיים הכלל הזה. מה שמרפא ומה שגורם לחולי זה לא רק הסיבה החיצונית כזאת או אחרת, אלא יש לזה שורשים עליונים. אני אומר, אני חושב שמבחינתנו הרשימות של הדבר הזה, אם לא עלינו, אדם עובר עליו משהו, אני תחשוב, לא ללכת לרופאים. למה שוב? אנחנו לא קיצוניים כמו רבי נחמן. רבי נחמן סלד מהרופאים מכיוון שרבה הם כופרים. אבל אנחנו חיים בעולם מסוים שרובנו לא חיים על פי ההוראות המעשיות הללו, וזה לא... אפשר לחיות גם על פיהם ככה סתם, זה שרבי נחמן אמר. אבל לפחות צריך לדעת את זה, בסדר, הרופאים עושים את מה שהם עושים. אבל צריך לדעת שיש לזה שורש רוחני. מה זה אומר? זה אומר שאני מבחינתי צריך לעשות חשבון נפש. כן? מה הביא לדבר הזה? הרבה פעמים אני חושב שעל הראש, אדם יש לו כאב ראש. אנחנו כולנו מרגישים שהכאב ראש זה סוג השורשים. למשל אדם עבר תהליך של לגמת נפש, היה לו איזה שבוע לא טוב. זה בצורה כזאת או אחרת. הרבה פעמים זה ממש דבר מורגש. זה אומר שהתוצאה הסופית של הרע הזה זה כאבי ראש. זה גרם למשהו בצינורות שלו, בצינורות הדם שלו, להרחיב אותם וכולי, מה שגורם כאילו. אז הוא מתחיל משהו הרבה יותר עמוק. כן? זה הדבר הראשון. עכשיו, תורה נותנת, אני אומר, מקביל. עכשיו, אולי, שוב, נמשיך. קודם כל נדבר על עולם הרפואה. עכשיו, שני הכוחות הללו, היינו שיש הכוח למלאך לקבל, אני ממשיך איתכם בפסקה הבאה, והכוח להשפיע הוא מבחינת ידיים. עכשיו צריך להיכנס מה זה ידיים. אז ממש במובן הפשוט הוא מדבר על, על יד שמאל ויד ימין. זה כמובן קשור למה שחזל אומרים, מה שכתוב, לא תסור, לא תסור מן הדבר אשר אמרו לך, ימין או שמאל. שוב פעם, חזל זה הצינור. עכשיו, הצינור הזה הוא צינור בעל שתי ידיים, יד ימין ויד שמאל. יד ימין היא יד שמקבלת את השפע מלמעלה, ויד שמאל היא מעבירה אותו לעולם שלנו. וככה הוא מסביר שהבחינה של מכה אותו ואומר לו גדל. כן? זאת אומרת, המלאך שוב, בעולם הרפואות זה עולמות עליונים, בעולם התורה המלאכים הם חזל. וחזן יש להם שתי ידיים במובן הזה שהם לוקחים והם מעבירים הלאה את התורה לעולם שלנו. והתורה נותנת כוח למלאכים, אמרתי לכם, התורה זה לא השס. התורה שרבי נחמן מדבר זה התורה בשורש, שורשה עליון, כתוב, תסתכל באורייתא וברא אלמא. התורה זה התורה שלנו, השס, זה גילוי של עולם, של התורה בעולם המעשה, הם השורש של התורה שהוא עליון, קודם שנברא העולם, ברור? חכמים הם מעבירים, הם הצינור, על ידי הידיים שלהם. מיד, ביד ימין הם מקבלים את השפע, ביד שמאל הם מעבירים את השפע לעולם שלנו. מבחינתים מחיב את רבנן תרגי שאין לה סבטה. זאת אומרת, עכשיו לכן הוא כך מחמיר עם זה, והמלאכים משפיעים לעשרים ועשרים, מרפאים בכוח התורה, או מי שפוגם באמונת חכמים, בלי ששמנו לב, הוא עובר מעולם הרפואה לעולם התורה. כן? ומקביל בעולם התורה גם חכמים הם הרפואה שלנו. הם לא רק הרפואה, הם היכולת שלנו להעביר את התורה. עכשיו, מי שפוגם באמונת חכמים, הוא פוגם, אין רפואה למכתו. עכשיו, למה באופן מיוחד יש חומרה יתרה בעניין הזה של אמונת חכמים? למה זה יותר חמור בבחינה מסוימת יותר ממצוות דהוראות במקור השם? למה? אמרנו, לא אמרנו, הבנתם את העניין הזה. למה אמרנו? מכיוון שחכמים זה נראה לנו כאילו שכל עם השם. חוכמת חכמים, חז"ל השתמשו בסבלם בשביל לפרשתם, כמו שכל. ספירה באמונת חכמים זה ספירה בזה שהם צינור לגילוי גבוה יותר. ולכן מי שמתחופר בזה הוא גם כופר בשורש של המציאות. אין רפואה למכתו, זו ספירה כזאת שהיא אולי מהחמורות ביותר, מכיוון שעל זה מושתת את כל התפיסה כל האמונה שלנו. כן? שיש שפע, ושפע שהוא בא, הוא יורד, משתלשל לעולם שלנו, ומישהו לא מאמין בזה, אז הוא בעצם קוטע את השפע. אני מסתכל על העולם, חזות הכל זה העולם הפיזי שלנו. זה מה שיש, מה שאני רואה מול העיניים שלי. בבחינת דין מחיב עוד אותי, זה המחש שאין לו רפואה, כי הפורץ גדרם על ידי זה נסיר הידיים מן המלאכים. כמו שאמרנו, הוא מקצץ את החיבורים, לפי בחינות, הסרתו מדרך דברי רבנן, וזהו, לא תסור מן הדבר שיגידו לך ימין ושמאל. אתם יכולים לראות את הגאונות של רבי נחמן בפרשנות שלו. הוא לוקח את הפסוק הזה, לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל, ואז הוא מביא, מחבר את זה למאמר אחר, הוא אומר שזה ימין ושמאל זה העברת השפע, כמו שאמרנו, יד אחת מקבלת, יד אחת מעבירה. ואז, רגע, מבחינת, אם שר מדרך דבר המנה לימין, וזה שר ימין המלאה, ואין לו כוח לקבל. ואם שר לשמאל, וזה שר יד שמאל מהמלאה, ואין לו כוח להשפיע. כשנפגע בזה, אין לזה אדם תורה, כי זה העסק שבו תלוי לפותו. אין לו כוח לרפות כי אין משפיע. בקיצור, פסקה שראיתם, שנתתי לכם עכשיו, היא קצת מרחיבה יותר, כי פה הוא מערבב את זה. הוא מדבר על עשבים, ואחרי זה הוא מדבר על אמונת חכמים. שם זה יותר מפורט, כי הוא עושה הפרדה. הוא אומר, קודם כל הוא מדבר על עולם הרפואה, ואחרי זה עובר לעולם של חז"ל. לכן חייבים ללמוד את זה בצמוד לזה, כי זה צריך פשוט יותר לפתח לנו את העיניים. עד כאן זה בסדר? ברור? יש בעיות, תמיד תשאלו. כן? לא לפחד, כן? תשאלו עוד פעם ועוד פעם, כי זה לא פסקה קלה להבנה, כלל כל הליקוטי מוהר"ן. ואני חייב להזכיר שגם אני קיבלתי את זה מסורת מרבותיי, שגר עם רבנים אחרים שהיו בבית שיבה בדרי, שהם היו הצינור של העברה, בלי זה אני לא הייתי מוצא יד ורגל בכלל בנקודי מוהר"ן. מבחינתכם אני אולי עוד איזו חוליה קטנה בצינורות של השפע שקיבלתי מרבותיי. ואין לו כלום, וכשנפגם, אז אין לזה הסברת, כי זה העשר שירות הלכיינים. טוב, וזה מבחינת מכה אשר לא כתובה בתורה. זה סוג ממש קשה. לקחה השם במכה אשר לא כתובה בתורה. זה מכה אשר לא כתובה בתורה. מזה נולד נדן איזה ביטוי כזה שאומרים, אני אקח לך מכה אשר לא כתובה בתורה, משתמשים בזה לפעמים, נכון? אז חז"ל אומרים, זה מיטת עמוד הנחמים. זה קשור לפסוק, זה לא כתוב בתורה כמו שאמרנו, תלמידי חכמים זה כאילו השכל שלהם, כאילו הצינור, לכן פה הכישלון הגדול, פה אנשים נפרדים, תראה לי איפה זה כתוב, חכמים זה דרשה של חכמים, מה זה חכמים? זה הדבר הכי קשה והכי בעייתי אם אדם כופר בדבר הזה, לכן הוא אומר זה נקרא מכה שלא כתובה בתורה, כי דרשות חז"ל הן לא כתובה בתורה. העניין אמיתה שתלמידי חכמים ממיתים איזהו אדם כחולה, אבל האדם על שעבר הדברי רבנן, אין לו רפואה והוא מת מן החולה, זה המיטה באה על ידי מכה שלא כתובה בתורה. כי דברים שלא נכתבו בתורה נמסרו לחכמים. הנה פה הוא אומר את זה במפורש. ואנחנו מצווים לשמוע מהם, ויש מי שמזלזל דבריהם ואין מאמין דבריהם. מחמת שנדמה לו שמדאורייתא אינו כן, ועל ידי זה נכלה במכה שלא כתובה. בצד מסוים, אדם שמזלזל בייסורי דרבנן זה יותר חמור מייסורי דאורייתא. כן? יש צדדים לכאן ולכאן, כן? והצד הזה שיש משהו ברבנן יותר חמור מכיוון שהוא כופר פה בצינור כמו שאמרנו במעבר, כי זה הדבר שהכי קל לכפור בו. איפה זה כותב? וזה בדיוק כל הנקודה, זה נקודה של האמונה, הנקודה של האמונה להבין שיש דברים שמשתלשלים עד לעולמנו והם משתלשלים בעולמות אלינו ואין לו רפואה, עד כדי כך חזר אמרו. עכשיו תראו עוד פעם איזה דרשה וצירוף נוסף, ואז הוא אומר, ועל ידי זה נחלה במכה שאין לו רפואה ומת בה. ויש איסורים של אהבה שולטים על האדם שהוא צדיק ומוכה באיסורים, ואין רפואתו עולה ברפואת העשבים, כי הוא איש צדיק ולא פגם על ידי המלאך וידיים הם שלמים. וזה, זאת אומרת, יש מקרים שאתה רואה שאנשים מתים גם אם הם צדיקים, אבל הם לא כופרים באמונת חכמים, הם בסדר מבחינת הידיים, יד שמאל שקולטת ויד, סליחה, יד ימין שקולטת ויד, אז למה קוראים גם מקרים כאלה? וזהו, כחולת אהבה אני שמאלו תחת ראשי וימינו תחת קנה. זו פרשנות גאונית של רבי נחמן. איך הוא מפרש כחולת אהבה אני? אומר, יש תלמידי חכמים צדיקים, יש להם אהבה, יש להם התקשרות לקדוש ברוך הוא, התקשרות לחז"ל. שמאלו תחת ראשי וימינו תחת קני. מה זה שמאלו תחת ראשי? הם לא כופרים בידיים האלה. אז לכן הוא אומר חולת אהבה. איך יכולים לבוא לאדם איסורים אם הימין והשמאל שלו בסדר? יש איסורים של אהבה. יש איסורים של אהבה. כאשר יואב יחיה. הבנתם את ה...
וימינו תחת ראשי זה לא
הקדוש ברוך
הוא, כוונה פה
לחלק. וימינו תחת ראשי, וימינו תחת קני זה צינור. כמו שאמרנו, חכמים, לא תעשה מן הדבר השם אומר לך, ימין ושמאל. יד ימין, חז"ל מקבלים את השפע, יד שמאל הם מעבירים אותה לעולם שלהם.
זה לא
הכוונה
לקדוש ברוך הוא.
כאילו שהוא בקשר. מקבלים את זה מאשר השם מהנקס. זה דבר מהמקור העליון, שזה הקדוש ברוך הוא. ביד אחת הם קולטים, המסורת שנמסרה להם, ביד שנייה הם מעבירים. זה המשחק של עשיית הידיים. אבל הוא אומר, וככה הוא דורש את הפסוק בשיר השירים, שמאלות תחת ראשים וימינות תחת קני. יש צדיקים שיש להם איסורים, למרות שהם בסדר מבחינת הידיים, הם לא כופרים בהשתק שלו. איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא מייסר אותם? חולת אהבה. יכול להיות שלא יהיו בגלל אהבה. יכול להיות שאתם מבינים, יש חולים שהם באים בגלל אהבה, הקדוש ברוך הוא את אשר יואב יוכיח, וגם המטרה של האיסורים שהקדוש ברוך הוא מייסר את הצדיקים, זה בשביל להרבות את שכרה, בשביל להעמיד אותם בניסיון, אבל יש חולאים אחרים שהם בגלל כפירה. אבל כתוב שמאלות תחת ראשי וימינות תחת קני, זה אומר שמבחינת הצינור זה לא הסיבה למחלה שלהם, הסיבה שלהם היא אהבת השם. הבנתם את הפרשנות שלו? לקחת את הפסוק בתורה, לקחת את הפסוק בשיר השירים, שמאל וימין, אני חושב שמאחורי הדברים אני מסתם מאמרים בזוהר שלא את כולם הוא מביא לפנינו, אבל הוא רוקח את המרקפת הזאת בצורה גאונית וכך הוא יוצר את התורה. עכשיו נתקדם הלאה. האם יכולת הבא יכולה היא לשלוט על איש אחד ואין מפועטות עולה בידיים ענב, כי הידיים מבחינתו הם שלמים מבחינת צמדות תחת. אתה שואל מה זה איש אחד? אני לא יודע מה זה אחד. אני חושב שהכוונה יכול להיות מקרה כזה שיכול להיות אהבה, זה המשמעות. קוראים מקרים, אולי זה קורה לי יחידי סגולה, כי הקדוש ברוך הוא לא מייסר כל בן אדם סתם כך. את רוב האנשים הוא מייסר בגלל הפגימה הזאת, בגלל הבחירה. יש מקרים שבהם הקדוש ברוך הוא מייסר בגלל אהבה. לכן אולי זה המשמעות שנשלוט על איש אחד, נתבין אחד ומיוחד. ואין רפואתו תולה בידיים, כי הידיים כנתו את שכנו. ואת מה שאמרתי? מבחינת שמאלו תחת ראשי. שם המאמר בגמרא בברכות. ראיתם את הגמרא שם? אתה מתגלה לי יותר ויותר כאיזה שס נקודה. עברת כבר לשס?
לא, לבית.
אתה יודע, זה רק תראה כמה אתה מראה בסכנה, זה יותר
נקודה. לא, פתחתי. זה גמר
פשוט, לא... טוב, בסדר, תראו, פתחת גם את היוצי דינגנטיזמה? עכשיו, כל הכבוד. איך תקור לא מצטט את המקור? אני לא יודע אם היוצי דינגנטיזמה זה...
אני אצטט את המדע.
איך?
אבל אנחנו
איזה
שם,
שם. אה, לא, הוא לא מציין כאן. לא קונה איזה חודש.
אה, לא, בדקת
זה ב... בקיצור, עכשיו בוא נלמד את הגמרא. שבא רבי יוחנן לתנא, התנא הזה זה רבי חייא בר אבא, שנחלה בייסורים, ואמר לו, חביבים עליך ייסורים? אמר לו. אמר לו, הב לי ידך, וכו'. תן לי את הידיים שאתה קוראו, דבר כלל. אם אנחנו נסביר את הפשט בגמרות, זה לא זוהר, זה גמרות, כן? אמר לו, מה זה תן לי את הידיים שלך? מה הוא בדק בידיים שלך? שואל אותו, חביבים עליך איסורים? אמר לו, לא, אני לא רוצה את האיסורים. חזל אמרו, הרי לא הן ולא סברה. למה חזל פחדו מייסורים? הם פחדו שהם לא יוכלו לעמוד בזה, נכון? אז הוא שואל אותו, זה טוב לך? אבל הוא חשב, איסורים, אמר, אתה צדיק, איסורים של אהבה, אתה אוהב את זה? לא, אני לא רוצה את זה. אוקיי, תן לי את הידיים. למה תן לי את הידיים? ולבדוק, אולי האיסורים שלך הם לא בגלל איסורים של אהבה, אלא בגלל שפגמת בצינורות, כן? בקשר. אז הוא אומר לו ככה, כי רבי יוחנן סבר שאלו האיסורים הם איסורים של אהבה. וזהו, זה מה שאמרנו לפני רגע. וזהו ששאל אותו, חביבים עליך איסורים? ששאל אותו אם חביבים עליך איסורים, היינו, אם איסורים של אהבה הם. זאת אומרת, הוא אמר, הוא יצא מנקודת הנחה שזה איסורים של אהבה, אז הוא רק רצה לדעת, אתה באמת טוב לך עם זה, אתה שלם עם זה. ואז הוא אמר לו, לא. אני לא רוצה את זה. ואז כששמע רבי יוחנן שהאיסורים לא של אהבה, הם כנראה שאיסורים של אהבה, אדם צריך להיות שלם איתם. צריך להיות שמח בהם, כן? אבל אם בן אדם, גם אם אדם צדיק, לא שמח בהם, משמע שזה לא איסורים של אהבה. אוקיי, עכשיו, שלא איסורים של אהבה צריך לבדוק, אולי זו סיבה אחרת. הידיים. ואז הוא אמר לו, כשאמר רבי יוחנן שהאיסור לא של אהבה חשב, דילמה פגם חס ושלום בידיים הנ"ל, ובשביל זה אין לו רפואה. עכשיו, אם זה חס וחלילה בידיים, אין רפואה למטפט, כמו שאומר. כי אדם שכופר בצינור, עבוד, כמו שאמרנו קודם. הוא כנראה אמר, אם זה איסורים של אהבה, אפשר להתפלל ולבקש רחמים. אם זה פגם בצינור, אין לך תקווה. אז לכן הוא אמר, תביא לי את הידיים. כנראה שרבי יוחנן הייתה לו את הסבולה, את היכולת. זה עדיין כפשוט, או כן, לא, ודוח דרך הידיים, אם יש בידיים איזה סימנים מסוימים של הפגימה הזאת, ברור?
אבל רגע, אפשר לשאול, למה אין לו תקווה? שתמיד אפשר לחזור בתשובה, גם פגיעה בחכמים, גם כפירה בחכמים.
עכשיו, כן, מה שאתה אומר, בוא נגיד ככה, אין לו תקווה, כל עוד הוא נשאר במריון, הוא מורד. אין דבר כזה שאדם מתרפא, אם הוא נותק את עצמו. צודק, צריך להעיר את זה. אבל ביצורים של אהבה זה לא עניין של תשובה. ביצורים של אהבה זה פשוט להתפלל ולבקש, כמו שלא יודע, אני לא רוצה את היצורים. בסדר, זה אומר ככה.
אבל יש גם עניין של חסד, לא? שלא
יהיה
שפוגעים
בהם. אמרנו, השאלה אם זה מיידי. השאלה אם זה מיידי, זה שואל, מה אני אעשה תשובה על זה? איך אני אעשה תשובה? איך לא יכול מקבל תמיד?
אבל אין את הערך הפיים הזה. שאין את הזמן הזה
שם. אין את הזמן, אתה אומר.
כן, כמו שאומרים.
זאת אומרת, אתה עובדים משהו, יכול להיות קצת.
מה אתה חושב שאתה קרב והמשתם
יעבוד? אין פתרון לזה.
אתה
קרב. זה מצחה לזה יוצא בלתיקה. כן, מסתם. זה אומר ככה. קיצור, אז רבי יוחנן אומר, זה אומר, תן לי את הידיים כדי שידיים פגם בדברי רבנן חס ושלום כנה. ותכך שיעב לו ידה הוא כמון. שלא היה איסורים של העבר ולא פגם בידיים, שזה היה יכול לחיות ולקום בכל יום. הבנתם מה קרה בסוף? טוב, בסוף אומר ככה, הוא ראה את הידיים שלו והוא ראה שזה בסדר. אין פה ניתוק. כן? ואז הוא אמר ככה. אם זה לא איסורים של העבר, כי הוא לא אוהב אותם, הוא לא רוצה אותם, והוא לא פגם, כן? שזה היה יכול לחיות ולקום בכל יום. כן? השאלה שאפשר לשאול פה, למה רבי יוחנן, מה היה התפקיד של רבי יוחנן? רבי יוחנן בדק אותו, מה... אני חשבתי קודם שהוא היה רבי יוחנן מתפלל אליו, רבי יוחנן עשה את האבחון. הוא אמר ככה, הוא אומר את רבי חייא בר אבא, כן, שוכב איסורים, והוא לא את האיסורים האלה, זה מה... הוא שלל, כן, כמו שעושים היום במעבדה, כן. לא איסורים של העבר, ואז מה שנשאר זה הידיים. דווקא הידיים הוא ראה, הידיים בסדר, ואז הוא קם מחליף. מה היה התפקיד של רבי יוחנן בדיוק? אני לא מבין, אני מבין למה היה צריך רבי יוחנן. אולי רבי יוחנן היה צריך להיות הגורם ומזמן שבודק ומתחן ומראה, לא זאת, לא יכולה להיות סיבה כזאת, ולא יכולה להיות סיבה כזאת, לכן הוא צריך להבריא. לא יודע, לא כתוב פה שהתפלל. אבל אתם מבינים את הרעיון הכולל של הגמרא פה, כן? אחת מן השתיים, או שאדם פוגם, או שניסורים של העבר. מה שקרה בסוף הוא ראה שזה לא וזה, ולא זה, ולכן הוא קם נכון. לא ברור לי החוליה הזאת של רבי יוחנן קצת כאילו, מה?
אולי זה ניסורים של העבר שהוא לקח את זה לעצמו.
שרבי יוחנן לקח את זה. זה חרמז בגמרא.
יש נראה לי בגמרא שאחרי זה הוא היה חולה, לא?
כן? אם זה ככה, זה מצויה.
הוא טועה? רבי חנינה. אחרי זה באו לבקר אותו גם.
זה היה רבי יוחנן? לא, זה קורה משמעות על הידיים, כן, ובדינה מתפתח לנו על הידיים. אלה שאלות נלוות.
חלש רבי יוחנן.
חלש? רבי יוחנן הוא חלש. אבל מה רק קושרת את זה למקרה הזה?
לא יודע, אבל נזר שכאילו, הוא בא מרפא אותו ואחרי זה הוא צריך לרפות אותו.
צריך לבדוק אם זה מקרה שווה בצמוד לזה. לא ככה משמע מהגמרא. והגמרא משמע שזה סיפור בפני עצמו, רק הגמרא צירפה את זה בגלל שזה דומה לרעיון הסיפור הקודם. אבל תראו, רבי נחמן לא טרח פה להסביר את הנקודה הזאת. אנחנו יכולים להגיד כל מיני השערות, אבל מבחינתנו מה זה מה שחשוב זה לראות, רבי נחמן מעגן את הנושא של הידיים בתוך הגמרא, כן? זה קשור. אבל זה מה שחשוב. השאלות האלה, אולי נצטרך לעיין יותר, אני לא יודע אם אפשר יהיה אי פעם לעמוד עליהן. כי רבי נחמן לא פרט בכוח, אבל אולי זה אפשרות, אני לא יודע, זה יכול להיות. טוב, בואי סי, אני רוצה עכשיו להתייעץ אתכם. אנחנו הרי הצהרנו שהשיעור שלנו לא יתכנס על יותר מדי זמן. אנחנו מדברים על תורה בעולמות העליונים, אבל אני רוצה לומר את התורה שלנו פה, בעולמות שלנו, כן? אז אני צריך להחליט אתכם את הפעם. אפשר לתמך איתו, אבל אתה נוכל להעביר את זה. בסדר? טוב, אז בסדר, אז היום באמת בואו נסיים ונראה את כל המהלך. וזהו. עכשיו פסוק באיוב. ומשך אבירים בתוכו יקום ולא יאמין בחיים. כי על ידי שאין מאמין בתלמידי חכמים הנקראים חיים, כמו שאמרו חכמנו זיכרונו לברכה, אבניה ובן עודד בן איש חי, צדיקים אפילו במיתתם נקראים חיים. אז אנחנו מסביר את הפסוק באיוב, מה זה לא יאמין בחיים בתלמידי חכמים? כי תלמידי חכמים אפילו במיתתם קוראים חיים. עכשיו, היום הרב שטרן לא דיבר על התורה, שזה החיים, אז הוא אמר לו, הלאה, בואו נראה את כל הפסוק, על ידי זה הוא נופל בחולת אשר לא יאמין בחייו. היינו שאין שום אדם מאמין שיחיה מחולי זה, כי אין רפואה למכתו כנן. למה לא יאמין בחייו? מכיוון ש... למכה הזאת אין תרופה. בתיקונו, שיקים אמונה הנפולה וימין אמונה תקנית. וגם מפה רואים, כמו שאני אמרתי קודם, שאפשר לתקן את זה, לתקן את האמונה הנפולה ולהאמין באמונה תקנית. ולכן יותר מסתדר עכשיו מה שאמרתי קודם, שיכול להיות שאולי זה באמת זמן קצר מאוד, כן? אדם לא יכול להשתאות, אבל יש לי כבר. אם אדם תופס את הרגע והוא מתקן את זה ברגע האחרון, ומזה יכול לצאת. כן? אז הוא אומר ככה, היינו שאין שום אדם מאמין שחיים יכול להיות נכון, וזהו יקום ולא יאמין בחיים. אז היינו, זה שלא יאמין בחיים הנקראים חיים, יעקים זאת האמונה הנקודה, ועל ידי זה יקום נקודה כזאת שלא יאמין עד עכשיו, שום אדם שיש לו רפואה על מקפים, שיש לו שום אדם, שיש לו אותו מקום, על ידי אמונתו יתרפל, כי על ידי אמונת חכמים מתקן תחילות בידיים של מלאכים, ואין מקבלים משפיעים כוחות לעשבים ולפרקות, וזהו המשך אבירים בכוחות. ראינו שהמלאכים האחרים אבירים, כל אחד עכשיו הזה אבירים, המשך אבירים בכוחות, אז יש לנו את החיים, זה תלמידי חכמים עם הצינור, נכון? אבל המלאכים זה העולמות, כן, משם בא השפע. היד הימין היא החיבור בין האבירים לבין החיים, שזה תלמידי החכמים. תלמידי החכמים הם מעבירים את זה לעולם שלנו, ברור? עכשיו, הוא מערבב פה את עולם הרפואות בעולם, בעולם התורה. זה, כמו שראיתם בפסקה הזאת, כשקראתם את זה, זה פותח את העיניים, ובלי זה קשה להבין את זה, אבל הוא רואה את זה גם כשני דברים נפרדים, זה לא בהכרח. הוא אומר, עולם הרפואה יש לו גם כן מלאכים, ומקיימות כמו שאמרנו היום ברפואה המודרנית, כבר הסכימה עם הדבר הזה, שיש, אבל הרופאים לא מטפלים, רופאים לא מטפלים בזה, חסרי עונים, לא מבינים בזה. הם רואים מה שהם נגד עיניהם, מה שהם רואים בצילומים, כן? אז זה הסיבה. היה איש, זה הופך את הרופאים להיות כופרים. וככל שהרופא הוא חכם יותר, הוא כופר גדול יותר. הוא כופי ועוד תמודי. יש רופאים מהירי שם. מה שכל רופא זה גמר. אבל, מבחינה הזאת שוב, תראו, רווח מסור של פרסוק ואיוב. אבירים זה המלאכים, לא יאמין בחיים. המשך אבירים בכוחו יקום. זאת אומרת, דוגמה ככה. הוא מתקן את זה. את האמונה הנפולה הזאת. הוא חוזר לאמונת חכמים, אז הוא חוזר להמשיך את הכוח של המלאכים לעולם שלנו. הוא משך אבירים בכוחו יקום. רגע, היינו, זה שלא ימין עד עכשיו, יקים. על ידי זה יקום מחולת הזאת שלא ימין עד עכשיו, ששום אדם שאירו רפואה למחתו, על ידי הוא נחל התחפה. כי על ידי אמונת חכמים מתקן מבחינת ידיים של המלאכים, והם מקבלים משפיעים כוחות עשויים, וזהו הוא משך אבירים בכוחו. היינו שהמלאכים הנקראים אבירים, כל אחד ואחד נחזר לו כוחו, היינו כפדיים, תרקים בידיים, ממשיכים, אני לא יודע בדיוק את המשמעות של המספרים, ממשיכים שפע לכל הדברים שנתמנו עליהם, ואז יש פה רפואת ענן, נראה שאני עושים את הדמות תחילת הידיים. אני רוצה להעיר הערה, רק שם, כדי הקריאה שלנו, שכשאדם חולה, אז מדינה כמו פה קושר את החולי, אם הוא לא חכמים, למה? אני אומר ככה, אדם חולה, אני רוצה להבין שהחולי שלו זה לא בגלל שהיה לו איזה תקר ואיזה צינור או משהו כזה, אלא בגלל שהוא חגם באמונת חכמים, זה ביטוי למלאכים. מה שגורם לאדם להיות חולה או לא חולה זה מלאכים, הוא כופר. הוא מפסיק את השפע מהעולמות, והיות הוא מפסיק את השפע, אז הוא נחלט. עכשיו, כפירה היא שהוא לא מאמין שזה בא מלמעלה, אבל יש לו אפשרות לתקן, עד שהוא מקים את האמונה הנפולה הזאת חזרה. ואז הוא מושך חזרה את הידיים, כן? הידיים חוזרות להיות הצינור המקשר, ואז הוא מושך את האבירים שזה המלאכים. שתי כוחות, אני לא יודע, זה כמה בחינות של מלאכים, שזה מספר 28, לא יודע כרגע מה המקור, ואיפה בדיוק, כמו שאתה משנה, בענייננו כמו שאמרנו, הרעיון, אני חושב מאוד משחקים. ואנחנו לא נכנסים בעומק, הנושא של הקבלה, כן, להבין במספרים ולהבין במקום. בעיקרון זה תמיד דבר משני מבחינתנו. חשוב להבין את היסוד, חשוב להבין את המעלה, חשוב להבין את הרעיון, חשוב להבין איך זה מגיע לנו לחיים שלנו. הלאה. בואו נסיים. ולהקים אמונה נפולה. הנה, אם עד עכשיו אתה לא הספיק לנו, כאילו, כל ה... מוקשים שהיו לנו פה בדרך ובסוף, אז אנחנו נוסיף דבר נוסף. ולהקים אמונה נפולי על ידי בחינת יעקב, על ידי נדר, שידור איזה נדר רצו לנו לקיים מיד. זה הנדר שוב אמונת חכמים. כשאין לו אמונה חיים זה בחינת הסתלקות החכמים, בחינת פלא. נדר, מי עושית להפליט, העם הזה הפלא ופלא ועדה חכמת החכמת. פשוט הפסוק נפלא מישעיהו שמתפרש על ידי רבי נחמן. איך אתם מבינים את זה? קראתם את זה קצת. מה הנדר עושה לי? כי אם האמונה הנפולה הזאת, אמונה חכמים, הבנו מלא. נדר. ויקיים מיד. יש בנדר שהוא קשור לכל הרעיון של אמונה חכמים. התורה אומרת, אדם כי יפליל עמדו, אדם יכול לחדש על עצמו איסורים, לא כתובים בתורה. לא כתוב שיש שם את זה, אדם בעצמו יוצר כאילו את הדבר הזה. עכשיו, הרבה אנשים אומרים, נו, מה אתה אמרת, אמרת, אז מה? זה אדם שכופר בנדר. ואמרתי, אז מה אם אמרתי? אנחנו מאמינים שאדם שנדר זה דבר חמור מאוד, אם גם. בסוף הוא אמר לי, יעקב, כן, אתה נדרת לי נדר, אתה לקום תקיים את הנדר, כי זה חמור מאוד. מה מיוחד בנדר? כי נדר זה, מה הקשר בנדר לאמונת חכמים? לא בגלל שחכמים יכולים להפר. בגלל שזה הכוח של האדם ליצור לעצמו, וליצור לעצמו, הוא אומר, הדבר הזה, מותר לי לאכול, עכשיו אני מתקר בנדר, ואוסר על עצמי לאכול. זה כתוב בתורה.
שיש לאדם את הכוח,
אה? יש לאדם את הכוח הזה, באיזשהו מקום, יש לו בחינה מסוימת, מה זה הפלא הזה? הפלא הזה שאתה לוקח את הדבר השני, ואתה אוסר אותו על עצמך. אתם מבינים את האמונה בנדר? זה יסוד מאוד מאוד חשוב שמאוד מאוד התחבר למה שאמרנו קודם, כי זה לא כתוב בתורה, נכון? לא היה כתוב בתורה, כתוב בתורה שאסור לאכול חלב, אבל לא כתוב בתורה שאסור לאכול שומן. אדם אומר, אני אקבל לעצמי בנדר לא לאכול שומן. מי אסר עליך? אבל התשובה היא כי מה שאדם מוציא מהפה שלו זה מחייב אותו, כן? הוא לא יכול להתכחש לזה, לא יכול להיות. זה הפלא הגדול הזה, המעבר, הצינור הזה, כן? אדם הוא יציר של העולם שלנו, כן, של עולם העשייה, והוא יכול לפעול בעולם הזה, הוא יכול לפעול לזור כזאת שהוא יפעיל על עצמו איסורים, ואם הוא לא יקיים את זה, הוא מביא על עצמו בעיות. הבנתם את הפרא הזה? זה בדיוק אמונה חכמים שאמרנו קודם. כי אמונה חכמים היא מיושמת פה בבחינה מסוימת אישית של נדר. נדר זה בדיוק אותו רעיון של איסור שאין לו מקור בתורה, כן? אותו דבר ספציפי שאתה עושה על עצמך, הדבר הזה נעשה בגלל שאתה קיבלת על עצמך את הדבר. עכשיו, הרבה אנשים מזלזלים בנדר, זה ביטוי שוב פעם לכפירה באמונה חכמים, כי זה לא מחייב. כן? למה אנשים כופרים בנדר? אמרתי, אז מה אם אמרתי? כאלה שבנדר אמרת, יש משמעות. האמירה שלך, יש משמעות של קדושה. אולי עליך חובות. לכן זה הדבר שאנשים אולי הרבילים קשור ביותר מייסורי תורה. למה? זה כאילו נראה דבר לא מחייב. אבל זה הצינור, זה הפלא הגדול, שאנחנו בעולם שלנו, ואנחנו יכולים ליצור על עצמנו בין דברים, ואנחנו חייבים לקיים אותם, ולקיים אותם מיד, כמו שאתם אומרים. הבנתם את הקשר? לא ברור? לא ברור? הבנתם את ה... בואו עוד כמה שורות. אין לו מונח חמוד בבחינת הסתפקות החכמים. הנני יוסיף להחליט לב עבר. זה שוב חזר לפנה לי ואמר, שזה נאמר, סילוקן של החכמים, בתיקונו של ההפלאה הזאת, היינו, כתוב איש כי יפליל עמדו. אתם זוכרים, יש איזה רמה שמסביר למה האדם הוא פלא? הוא שילוב של גוף ורוח, יש בו נשמה וגוף, כן? לכן אמירה של האדם יפליל לעשות, הוא מפליל לעשות, שם הוא אומר את זה פלא הזה. מה המשמעות של פלא הזה? בדיוק החיבור של העולמות העליונים לעולם שלנו. כי גם כופר, אדם שרואה את העולם שלנו ואומר, זה שלנו מטריאליסטית, זה חומר, אין קשר לרוח. אנחנו אומרים לא, יש קשר בין הרוח לחומר, בין הגוף לנשמה. ומה זה בא לידי ביטוי? בנדר. לכאורה נדר, גם נדר זה בפה, ויש תאום כאילו זה הידוע של נפש חיה, רוח ממלא, לכן ראינו את המערן השבוע, שאדם, גם האדם נקרא דיבור, כיוון שדיבור זה בדיוק הכוח שמחבר את העולמות. בצד אחד הדיבור הוא לא כמו הגוף, זה לא בשר והתומות, זה משהו רוחני, אבל זה משהו שמעורבן בתוך הגופנים. לכן הפלא. בקיצור, הפלא זה החיבור. והחיבור זה אמונת חכמים. דיבור בין המלאכים עכשיו בוא נגיד את זה בצורה יותר גבוהה, ולמות העניינים את השורש של המציאות שלנו, והעניין שלנו, העולם שלנו, העולם המעשה שלנו. ובבחינת כיפי דבר, כי הידי הנדר עולה לשורש החמים השלטים שם, היינו קריאת קריאות חכמה, וידי הנתון מעלות החמים, ואיזה אפשר מעניין בהם. למה הנדר גורם לאדם להאמין באמון בחכמות? זה מה שאמרנו. ברגע שהוא אומר, אני יש לי כוח לעשות איסורים, כן? אז אני חייב אותי, ואני לא חכם אלא בחומר, שחכמים הם אמרו, הם דרשו את התורה, ומה שהם אומרים, חבל, שזה לא כתוב בתורה, הבנת בתורה. הנדר הוא מצרים מסוים שדרכו האדם יכול ומאמין בנדר, דרכו יכול גם להאמין ממנה בחכמים. המכונה המשותף לכולם, בסדר? נסיים, זהו, בחינת, יודע שמחה כי עשית פלא. על ידי זה בחינת עצות מרחוק אמונה אומן, היינו על ידי בחינת נדר שהוא בחינת פלא, וכן אמונה חמים שהצטן מרחוק, שיש כמו איזה גיונות ופרשנות שלו לפסוק בישראליהו, הודה שמך כי עשית פלא, עצות מרחוק אמונה אומן, פסוק נורא קטן, או? חלק הראשון של הפסוק, הודה שמך כי עשית פלא, מה זה? אמונה חכמים, נדר, שהצטן מרחוק, עכשיו, ועל ידי יצאות מרחוק אמונת אומן, ועל ידי זה הוא מאמין באמונת חכמים. למה? כי אמונת חכמים זה ממרחק תביא לחמת. למה זה ממרחק? למה מרחוק זה חכמים? אז הוא ממשיך. דברי תורה עניים במקומות ועשירים במקום אחר. שחכמים למדים דברי מקומות רחוקים שבתורה. שזה נמסר לדרוש התורה לקרוס של 13 מידות שהתורה נדרשת בהם. כמו חייבים אנחנו להאמין בכל זה מבחינת אותו סמן הדבר. ויעקב הוא מבחינת נדר שהוא ראש לכל הנדרים, כמו שכתוב בעיקר יעקב נדר. אפשר לומר שיעקב הוא בעצם הפתח של מה שהם יותר מקום משלה לחזר. השותף הוא החיבור. הבנתם איך הוא מסביר את הפסוק הזה בישעיהו? למה החכמים פה מבטאים בפסוק עצות מרחוק? חזר, אז כבר הדרשות של חזר זה נראה לך משהו רחוק, כמו זה כתוב בפסוק. זה יש להם פוסט רומדות, תורה נדרשת מהחכמים. זה רחוק, זה לא כתוב, אבל זה החכמים. ואם הם נרחק את הלחם שלו, זה תורה נהיים מקום אחד, שאין מקום אחר. בקיצור, הוא אומר ככה, יש לך כי עשית פלא, וזה הנדר, עצות מרחוק תמונה אומן. עצות מרחוק חזל, אני מאמין בחזל, זה אמונת אומן. נכון? ופה הפסוק הזה, לפי הפרשנות של אבי נחמן, מחבר את החלק העליון בנדר, ועל ידי הנדר, הנדר מביא את האדם להאמין באמונת חכמים. מה שהזכרנו קודם, על הקשר ביניהם, בסדר? זהו מידי אביר יעקב, שבתוכו מידי המלאך הנקרא אביר, הוא משתמש בנדר, שהוא קהילת יעקב, כנ"ל, כי משם רואה אבן ישראל, אנא על ידי הנדר, מתעכב האמונה הנקרא, רואה את מבחינת תורה אמונה, תבוא למונה, תבוא לדבר כמעט לא תוסיף. עכשיו כבר תראו את הגאונות, רק בפסקה אחת, כמה פסוקים מפה ומפקה, פסוקים קשים מאוד, נראה חזרן קשים מאוד, זה הכוח הדבר של רבי נחמן. לעבוד את השורשים של הדברים הללו, לחבר דברים, שאתם לא ראיתם מצב ומתקשר ביניהם, זה רבי נחמן.